ובכן רבותי היקרים, אנחנו בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במאמר רביעי בפסקה כ"ז בעמוד קפט. לא קראנו את הפסקה האחרונה בחתימת הספר, נכון? או שכן?
קראנו
גם
ככה,
אז נקרא בעמוד קפצדיק. עמוד קפצדיק פסקה כ"ח, אמר הכוזרי. יש פה עוד ספרים, מי שרוצה מלנטה. כן, בעמוד קופצדיק במאמר רביעי פסקה כ"ח, אמר הכוזרי: רוצה אני שתטעימני טעם חוכמות חכמי התלמוד המתאימות לחוכמת הטבע.
הוא רוצה ללמוד
מהתלמוד חוכמת הטבע? כן, הוא רוצה לראות. זה במין תוספת כזאת. אתה אומר שהחכמים שלך היו חכמים גדולים, ומן סתם גם היו חכמים בחוכמת הטבע. אז תספר לי קצת על זה. מה אתה אומר?
אני חושב שיש בדבר הזה, אני זוכר שהרב אמר שהאריאל כתב את הספר בתקופה שהיו השקפות מסוימות על היהדות, הוא רצה לעשות יחסי ציבור, לפחות בשביל הציבורים היהודים. עכשיו, אני חושב שיש פה אותה תצליחה להיכנס למדרש הזה, כי בוא נגיד שאני אגיד לעצמי באופן עקרוני שאין שום טעם שאני אראה לכולם שאני הכי חזק, כי גם אחרי שאני אראה לכולם שאני האדם הכי חזק בעולם, הגורל הכי חלשה יותר חזק. עכשיו בוא נגיד שאני בכל זאת אחליט ואני אעשה את זה, ואני אראה לכולם שאני הכי חזק, ואז אחרי שאני אראה את זה לכולם, יבואו ויראו עם בן אדם אחד שיותר חזק ממני, או יראו שאני בעצם הכי חלש.
כן.
אז אני אגיד, סליחה, זה שהוכחתי לכם זה היה למקרה ולא טענו על זה, אבל עכשיו כשעניתם על זה, אז בסדר, החוזק לא מעניין אותי.
נכון.
אז מרוב עכשיו להראות שחכמי התלמוד ידעו את תורת הקוונטים, אז אם נצליח זה מיותר, ואם לא נצליח זה פדיחה, אז בשביל מה להיכנס לזה?
בשביל הרבה.
זה לא מעניין אותנו, זה לא יתעסקו בשטויות כאלה.
ככה זה מעניין.
אבל הם ידעו את זה, אבל יתעסקו בזה.
בוא נסביר לך משהו. א', בשביל הרגשה הטובה. ב', זה להראות לא שהם היו הגאונים הגדולים ביותר במדעים, אלא כדי להראות את מרחב הפתיחות שלהם. זה כן חשוב. לדעת שחכמי ישראל לא נמנעו מההתעסקות במדעים בכלל. אז זה לא בא בכלל לומר שהתורה היא בנויה על יסוד המדע, כי באמת אתה צודק, זה שני דברים שונים. עכשיו אני אתן לך דוגמה. במסכת פסחים יש דיון בנושא אסטרונומיה. זה דף צדיק חץ. סוגיה מפורסמת. שחכמי ישראל אומרים, שחכמי אומות העולם, סליחה, הם אומרים גלגל חוזר ומזל קבוע, וחכמי ישראל אומרים גלגל חוזר ומזל, לא סליחה, גלגל חוזר גלגל קבוע ומזל חוזר. כן? מחלוקת באסטרונומיה. מה משמעות המחלוקת? זה לא מעניין אותי כעת. יש לי מה לומר על זה, לא משנה על מה הם נחלקו. בסוף הגמרא מספרת שחכמי אומות העולם צודקים. כן, שחכמי אומות העולם צודקים יותר מחכמי ישראל בתחום האסטרונומי, באמת גלגל חוזר ומזל קבוע. כן, ככה כתוב בגמרא. מה הבעיה? כן, ככה כתוב. עכשיו השאלה היא, למה זה כתוב ככה בגמרא? למה סיפרו לנו את הפדיחה הזו? אז הרמב״ם במורה נבוכים אומר, בגלל שרצו ללמד אותנו בזה שבענייני מדע אין שום קנאות לאומית. זאת אומרת, מי שאמר את האמת אותו מקבלים, לא משנה מאיזה אומה הוא, לא משנה אם הוא ירא שמיים או לא, שמע האמת מי שאמר. לשם זה כתבו בגמרא שחכמי אומות העולם ניצחו את חכמי ישראל באסטרונומיה. אבל לא כך הסביר הרמב"ם. אגב, מעניין, היה אסטרונום אחד בשם טיכו ברהה. טיכו ברהה אמר הוא אמר לרבי דוד גנץ, תלמידו של המהר"ל, זה חבל שחכמיכם הודו לחכמי אומות העולם, כי הרי הם צדקו ולא הם. אז הנזיר תמיד אומר, איך הפסדנו. אבל בכל זאת יש הסבר אחר לכל הסוגיה הזאת בפי הרמח"ל. הרמח"ל אומר שבעצם למה הגמרא בכלל דיברה על אסטרונומיה? הרי הנושא של הגמרא זה לא אסטרונומיה. אז למה חכמים דיברו על זה? הם התכוונו בשיחה שלהם בענייני אסטרונומיה להסביר איזשהו רעיון בסתרי תורה. יש להם איזה סוד שהם רצו לומר, והם מלבישו אותו בתיאוריה המדעית ההיא. עברו היוונים ליד בית המדרש, שמעו שהרבנים מדברים על אסטרונומיה, אז הם חשבו שכשהם מדברים על אסטרונומיה הם מדברים על אסטרונומיה. אז נכנסו היוונים, אמרו סליחה חכמי ישראל היקרים, אבל המחקר התקדם מאז ויש תיאוריה חדשה. אז מה יכולים חכמי ישראל לעשות כשהם שומעים דבר כזה? להגיד תראו, לא על זה דיברנו בכלל, ואז היוונים יתחילו להתעניין, אז על מה כן דיברתם? אנחנו לא רוצים לשתף אותם בסתרי תורה. לכן אמרו חכמי ישראל, תודה רבה, אנחנו ממש מודים לכם שקידמתם אותנו בידיעות המדעיות האלה. ואז היוונים מבסוטים, ניצחנו את חכמי ישראל, וחכמי ישראל צוחקים מתחת למעיל ואומרים, אנחנו צחקנו. בסדר? זה ההסבר של רמח"ל. גם זה נכון. אגב, זה מעניין, בספר מורה נבוכים חלק ג' יש פירוש של המרכבה, המרכבה שראה יחזקאל. ושם הרמב"ם מפרש את המרכבה לפי ההנחה שגלגל קבוע ומזל חוזר, כמו הדעה שנדחתה בגמרא כדעת חכמי ישראל שהיא לא נכונה. משונה, לא? הרמב״ם הרי מקבל שחכמי ישראל, טעו בזה. כשהוא בא להסביר את המרכבה הוא מפרש אותה לפי חכמי ישראל.
זאת אומרת שהוא רק אומר את
זה סתם. אז אחד המפרשים של הרמב״ם כותב שם שברור שהרמב״ם צודק לפרש את יחזקאל לפי חכמי ישראל, כי הרי יחזקאל עוד לא ידע את התיקון המדעי של חכמי יוון. ואז יוצא לפי זה שאריסטו הוא משיג באלוהות יותר מיחזקאל הנביא. על זה כתב הרב קוק בהערה בכתב יד על המפרש הזה, אסור לקבל דברי זה המפרש. אלא הרב שם אומר משהו עמוק ביותר, הוא אומר מכיוון שיחזקאל כשהוא אמר את המרכבה הוא לא רצה ללמד אסטרונומיה, הוא רצה ללמד סתרי תורה, ואז ייתכן שהמשל שהוא רוצה בו להסביר סתרי תורה הוא יותר מוסבר לפי ההנחה של חכמי ישראל מאשר לפי ההנחה של חכמי יוון, ולכן היא מוצדק להשתמש במשל שמבחינה מדעית הוא פחות מדויק אבל הוא יותר מתאים למה שאנחנו רוצים להסביר. עד כאן דבר הרב קוק.
ברור?
זה כמו שמשל אני יכול לתאר לעצמי אסטרונום שחוזר הביתה ורוצה להרדים את הילד שלו שלא רוצה לישון, והאסטרונום יגיד לילד חמודי אפילו השמש הלכה לישון, מה יענה הילד? אבא, זה נגד מה שלמדת היום במעבדה. אז ברור שזה לא קשור. המשל שרוצה האבא להשתמש בו הוא משל שיותר מתאים לתיאוריה אומרת שהשמש הולכת לישון.
עכשיו מה באמת, מה
הכוונה
לך
מזה? מה? אז זה צריך ללמוד מעשה מרכבה.
זה מסובך.
אז מה שהוא אומר כאן, לכן יש עניין כן להתאים אותנו קצת מחוכמת חכמי התלמוד, להבין באיזה תחומים הם השקיעו את דעתם. זאת אומרת, הם היו נעורים, הם נעורים מה את רוצה לומר? לא הבנתי. חכמי ישראל הם בני אדם גם כן. חוץ מזה שחכמי ישראל הם חכמי ישראל, הם גם אנשים. ובתור אנשים, שאלות המדע מעניינות אותם גם כן.
וגם בדיונים שעשו בתלמוד
זה יותר בעיות של הלכה. בעיות של תורה. אבל יחד עם זה, הם התעסקו בכל התחומים האלה. כמו שמצאנו למשל על האמורה שמואל, שהוא היה גם אסטרונום. שמואל, האמורה, היה גם אסטרונום. לשם מה הוא עשה את זה? לא רק. לא, הוא רוצה לדעת את עולמו של הקדוש ברוך הוא. כן, זה כמו שכתוב בגמרא, כל היודע לחשב תקופות וגמטריות, זאת אומרת, לעשות חשבונות אסטרונומיים, ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. ואתה צריך להתעניין בכל דברים האלה. ולדעת בזה. אמר יחבר, כבר העירותי על ידיעתם בתצפיות הכוכבים המדויקות. אתה רואה שהם עסקו הרבה באסטרונומיה. ראה לדבר, ידיעתם לפי מסורת בית דוד, מבית דוד, כי תקופת הלבנה היא כ"ט י"ב תשצ"ג, אגב, איפה זה כתוב בגמרא שזה מבית דוד? כן, זה מה שמה הרבן גמליאל אומר, מקובלני מבית אבי אבא. מה זה בית אבי אבא? זה מבית דוד, כן, שאין אין החודש פחות מכפתת בית השצג. את? מה? מה?
שהמטר צהר זה
התחדר שרק לפני כמה שנים הנפטה עשו איזשהו מחקר וגילו שלפי הערכה הזאת יש טעות
בדבר, זה משהו כמו דיוק של 8 ספורות
אחרי הנקודה. נכון. טיפרה אחת שונה ואז באו חוזרים גרמנים שנה אחר כך ואומרים את זה במחקר. כן, אבל אני אגיד לך משהו, יש בכלל בעיה לגבי האמירה הזאת, כי מה שכתוב בגמרא שהתקופת הלבנה היא כפתת בית השצג, זה כנראה גרסה מאוחרת, כי בפרקי דרבי אליעזר כתוב כפתת י"ב תשק תשק, וזאת אומרת שיש 73 חלקים שחסרים והם נוספו יותר מאוחר. זאת אומרת שעמדו על הדיוק האסטרונומי והוסיפו דבר נוסף. הידיעה הזאת, כן, חוץ מזה הידיעה הוא הייתה סטייה. דבר נוסף, המקור העתיק ביותר הידוע לנו לגבי המספר הזה זה בתלמי, קלאודיוס תלמי, בספר אלמגסטה.
הוא נותן את המספר
הזה. לכן להגיד שזה מסורת של חכמי ישראל דווקא, יש לי כמה פיקפוקים בדבר.
טוב,
יש מי שאמר מבית דוד מסיבה אחרת, בגלל שאם עושים חשבון של הלוח מתי המזלות עמדו כפי שמתואר בלוח, זה יוצא בערך בזמנו של דוד המלך. עכשיו מה זה כפתת? מי שאל מה זה כפתת בית השצג? את לא יודע מה זה כפתת? כפתת זה 29, י"ב זה 12. זאת אומרת שההפרש בין מולד לבנה אחד למולד השני זה 29 יום ו-12 שעות ו-793 חלקים. בסדר? חלק זה שעה חלקי 1,080. זאת אומרת תשצג חלקים זה יוצא 44 דקות ו-3 שניות וחצי.
בשעה רגילה,
לא זמנית. כן. זה נקרא חלק. בסדר? אז יוצא שכל 29 יום ו-12 שעות ו-44 דקות ו-3 שניות וחצי יש מולד הלבנה. זה אגב לא נכון. מסיבה פשוטה. המולד הזה הוא נקרא המולד האמצעי. מה זה מולד האמצעי? ממוצע. אבל בפועל זה מקדים או מאחר. מה שנקרא התיאוריה של הירח, כלומר התיאור של התנועה של הירח, זה אחד הדברים, אחת החידות האסטרונומיות שעד עצם היום הזה לא נפתרו. כן, כי הירח משתגע. והיום הגיעו אחרי לחישוב, אחרי שמצליחים להוסיף את הקרינה הקוסמית ואת ההשפעה של כוכב צדק ושל השמש ואני יודע מה של ההימלאיה, הכל. וזה, היום מצליחים לחשב את מיקומו המדויק של הירח בהפרש של פלוס מינוס 800 מטר. זאת אומרת עדיין יש משהו שלא מצליחים להסביר, וזה אפילו גרם לחלק מהאסטרונומים להניח שאולי צריך לנסח את מהות הזמן אחרת. זה באמת כן סוד העיבור. כן, כתבתי את השטג, זה ממוצע, זה לא מדויק. ועד היום הזה, כן,
לפי מה זה סוד העיבור? אם החישוב הוא ניקח ממסורת זרה,
לא, סוד העיבור, אז הרמב"ם אומר שאבותינו היו להם ספרים מדויקים בדבר הזה, שבני יששכר היו יודעים לחשב את סוד העיבור טוב טוב, אבל ספרים אלה עבדו מאומתנו, וכל מה שכתבתי לך בעניין זה קראתיו אצל חכמי יוון. כך אומר הרמב"ם במפורש בהלכות קידוש החודש, הוא כותב את זה. כל זה היה לנו, עבד, ואני עכשיו קראתי את זה אצל היוונים. אגב, יש גם בעיה נוספת. מה השנה השמשית? כמה זמן זה השנה השמשית? 365 יום ורבע? בערך. אז זה לא מדויק. על יסוד השנה השמשית חישבו כל מיני חישובים לגבי שנת העיבור וכו'. אם נמשיך בשיטה המקובלת היום, עוד 1,000 שנה פסח יצא חג הפסח יצא אחרי האביב, וזה איסור דאורייתא. שנאמר שמור, שמור את חודש האביב ועשית פסח. שמזה למדו הלכה מן התורה שפסח אסור לו לחול אחרי ה-24 באפריל. אסור מדאורייתא, כי כבר אז עובר חודש האביב, ועוד 1,000 שנה זה כבר יקרה. ואז יוצא מה? זה לא קשור לגשם, זה קשור למעמד כלפי השמש. חודש האביב זה לא, זה מהשוויום, זה לא קשור לאביב, זה לא מזג אוויר. אביב זה השוויום, זה 30 יום אחרי היום השווה. היום השווה בשנה, 22 במרץ, שבו הלילה והיום משתווים. זה 12 שעות ו-12 שעות. בסדר? או שעד אז נעשה שינוי בדוח.
אוי ואבוי שהוא יקשר.
כן.
מה שזה?
קונטוריות. מה?
זה שהוא נוטה, זה מה שנותן לנו את זה.
כן, כן, כן.
זה כתוב שכל הזמנים היה זמן אחד, זאת אומרת, לא היה
עתיד. יכול להיות, לא זוכר את זה. יכול להיות. טוב, אז קובלים.
ברגע שסנהדרין אין בעיה להזיז.
כן, כן, בואו, בואו, בואו.
יש לנו 1,000 שנה להקים
סנהדרין. בסדר, יש לנו. טוב. ועד היום הזה לא נמצא בחשבון זה שיבוש, וכן ידעו את תקופת החמה המדויקת. אגב, זה מעניין לגבי תקופת החמה. אז זהו, הרמב״ם עשה חשבון בלוח שלו. זה מעניין, יש לו שם ב... נלכות קידוש החודש. הרמב״ם כותב את אורך השנה השמשית לפי ההלכה, ואז הוא כותב את כל ההלכות הנגזרות מזה. אחרי שהוא גומר את זה, הוא אומר, עכשיו אני אגיד לך את אורך השנה השמשית האמיתי. ואז הוא עושה חשבון, מדויק מאוד, וזה מדהים, הרמב״ם, עם הכלים שהיו לו, כתב את האורך השנה המדויק ביותר שאי פעם נכתב.
וזה לא מתוכנת יוון, זה ממנו.
לא. זה מתוך השוואה בין תצפיות שונות. הרמב״ם קרא את כל ספרי האסטרונומיה שהוא יכול היה למצוא, עשה חיתוך בין כל הנתונים, ואז הוא הגיע למסקנה שלו, כשהוא מן הסתם מעולם לא התבונן בכוכבים.
לא היה לו זמן,
לא יודע אם לא היה לו זמן, אבל מן הסתם שהוא לא עסק באסטרונומיה בפועל, והוא הגיע לדיוק מדהים מהבחינה הזו, וזה שונה מן האורך השנה שההלכה קובעת. הרמב״ם בעצמו כזה לזה.
יש לנו בכתבים
שהדרך
שבה הרמב״ם עשה את
ה... לא, לא. יש אגב דבר מאוד מעניין, יש ספר של הרמב״ם שעדיין בכתב יד, שבו הוא מסביר כיצד הוא מחשב את המספר פאי. ובזמנו של הרמב״ם כבר שכחו איך לחשב את זה. הוא גילה את זה מחדש. מעניין. טוב. כן, אני יודע, זה הגרם אמר את זה. כן, כן, זה הגרם אמר את זה. אבל הרמב״ם לא חישב מזה. מישהו אמר לי שהוא ראה את הכתב יד הזה בספרייה הלאומית של צרפת, אני יודע מה. לא משנה עכשיו, נו באמת. טוב.
הרב, שאלה כללית.
כן, בני.
בהלכה.
כן.
הולכים לפי האמת המדעי או הולכים לפי מסורת חז"ל?
ההגדרות של ההלכה הן הגדרות סובייקטיביות. למשל, יש מחלוקת בגמרא. אם אתה שופך מים קרים לתוך מים רותחים בשבת, אז אפשר להסתכל על זה בשני פנים, בשני פנים. אפשר לומר שאתה בזה מבשל את המים הקרים, אפשר לומר שאתה מקרר את המים החמים. אם אתה מקרר את המים החמים, לא עברת על איסור בישול בשבת. אם אתה מחמם את המים הקרים, עברת על איסור בישול בשבת. אז נחלקו בגמרא, האם הכלל הוא שהעילה אגבה או תיטאה אגבה, כלומר האם העליון הוא הקובע, הוא הגובר, או התחתון הוא הגובר. הלכה תיטא אגבה, שהתחתון הוא הגובר. יוצא לפי זה שאסור בשבת לשפוך מים קרים לתוך מים רותחים, אבל לשפוך מים רותחים על גבי מים קרים יהיה מותר, כי זה רק זה מחמם וזה מקרר. לכאורה המחלוקת הזאת מה? לא רק רגע, גם פה אותו דבר. לכאורה המחלוקת הזאת אין לה מקום, תכניס מד חום ונבדוק. אלא מה? ההגדרות של ההלכה אינן הגדרות מדעיות, אלא הגדרות סובייקטיביות, איך שאני חי את זה. בסדר?
מבחינה
לא, זה לא קשור. המדע תמיד צודק בתור מדע, לא בתור הלכה. זה מה שהוא שאל, האם לפי ההלכה אנחנו פוסקים לפי ההלכה או שאנחנו פוסקים לפי המדע. התשובה היא שזה לא מעניין אותנו מה מבחינה מדעית נאמר. יש לנו דוגמה אחרת. יש הלכה שאומרת שאסור להרוג בשבת יצור שפרה ורבה. כן? לפי זה אסור להרוג פשפש. מי שהרג פשפש בשבת חייב, אבל קינים איננו חייב. למה? בגלל שקינים אינם פרים ורבים, אלא הם נוצרים מן הזרע. כך אומרת
הגמרא.
הגמרא אומרת שהקינים נוצרים מן הזרע והפרעושים פרים ורבים. יוצא לפי זה שמי שהרג פרעוש בשבת חייב מיתה, מי שהרג קינה בשבת לא חייב מיתה. עכשיו תגידו לי, האם זה נכון שהקינים נולדים מן הזרע? ודאי שלא. עכשיו, האם הגמרא יודעת את זה או לא? יודעת, שערים מדברת, שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי קינים. נכון? אז נשאר שיודעת שיש ביצים לקינים. אבל מבחינתנו אין ביצים לקינים. אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה. יכול להיות, אבל אני אומר גם בלי זה. כן? אני לא רואה בקינים קריאה וריביה. אני לא רואה את זה, זה קטן.
אה, אתה לא רואה?
לא, שאני לא רואה. אז מה, תגיד מיקרוסקופ. מה אכפת לי מיקרוסקופ? תורת משה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופים. בימי משה היה מיקרוסקופ? לא היה. אז לא ייתכן שדבר שבימי משה מופיע באופן אחר, אחר כך לא יהיה בלתי נכון בגלל שהגילו מיקרוסקופ. יש שם מיקרוסקופ. כן, ראו. זאת אומרת, מה זה ראו? מבחינה סובייקטיבית, אנחנו מבחינים פה שיש פריה וריביה, מה שאין כן בקינים אנחנו לא מבחינים. לכן ההורג קינה בשבת פטור, ההורג פרעוש בשבת חייב. מה?
יש
פה
סוכה?
כן.
אני שואל בסוגיה עם סוכה עגולה.
כן, אותו דבר.
הוא מכיל בשלוש, זה אומר שכל החישובים של הגמרא הם לא נכונים. הוא אומר, לא אכפת לנו פנית ההלכה, כי
התורה
לא
ניתנה ל... כן, למדידות. זה אותו דבר, שגם תפילין צריכות להיות מרובעות, נכון? תפילין צריך להיות מרובע, נכון? מה?
קבלה, לא?
זה במסורת. יש לנו מסורת הלכה למשה מסיני שהתפילים צריכות להיות מרובעות. השאלה מה זה מרובע? איך אתה מודד ריבוע? מבחינה מעשית אין שום אפשרות טכנית לעשות תפילים מרובעות.
זה
תיאורטי לחלוטין. אין ריבוע במציאות. אז אתה צריך לקבוע איזשהו מרחב. כן, טולרנס בדיוק. לקבוע מתי זה נקרא מרובע ומתי לא. כן, אז מתי זה נקרא מרובע? אתה מסתכל, אז זה מרובע.
זה נראה
לך
מרובע.
זה נראה מרובע.
אבל
גם מדיד לא קובע כלום. שאלה איך זה נראה. בסדר? למרות שמבחינה מדעית תוכל להגיד אין פה ריבוע. מה? נראה קשר זה קשר. בדיוק. תגיד את ההגדרה. נהיה. המדיד הוא מעניין מבחינה מדעית, לא מבחינה הלכתית. יכול למדוד, כן. אם אתה רוצה אחר כך לשלוח טיל לירח, כדאי שכן תשתמש במדיד מדויק. אבל גם שמה, כשאתה שולח טיל לירח, אתה עושה חישובים, לא מדויקים עד הסוף. יש מה שנקרא מדידה זניחה. יש איזה נתון זניח שאתה יכול, אתה יכול לא להתחשב בו. אבל פי שמבחינה מדויקת צריך לספור ככה כמה ספרות אחרי הנקודה.
וכל הוויכוח על
מהות
החשמל
בהלכות שבת. מהות החשמל זה משהו אחר. כי זה באמת דבר שבימי חז"ל לא גילו, ולכן יש לנו בעיה של הגדרה. לכן כל אחד בא עם ההגדרה הסובייקטיבית שלו. למשל, אז החזון איש אומר זה בונה. הרב קוק אומר זה אש. הרב שלמה זלמן אוירבך אומר זה... מה הוא אומר?
זה אש, הוא
מגיע לך. זה חצי אש כזה, לא ברור. כן, ורק אם זה מתלהץ. כן. אז יוצא לפי זה שבבטריה לא יהיה איסור הפעלת חשמל בשבת. אל תגלו את זה. כן? שלפי זה בטריה שאיננה משחררת ניצוץ, לפי זה לא יהיה איסור להפעיל את זה בשבת. כן? אבל לא תוכל להפעיל טרנזיסטור, כי בטרנזיסטור יש נורה. כן? מה אתה אומר?
לסנהדרין שתקום להפעיל אותו. תגיד לדוגמה, תוכל להתנתק מהשאלה מה זה בדיוק חשמל, ופשוט להסתכל על החשמל וכל מה שמקיף אותו מבחינת האפליקציה שלו ולהחליט אם כן או לא.
אני אשאל אותך שאלה, יש לך הגדרה מדעית של חשמל?
עכשיו השאלה אם זה עניין את...
לא, לא. אני שואל אם יש בכלל הגדרה מדעית של חשמל. יש בכלל מבחינה מדעית הגדרה לכל תופעה פיזיקלית שהיא? התשובה היא שלא. פעם חשבו שכן, היום יודעים שלא. כל הסברה מדעית היא בעצם הסברה, איננה תיאור של מציאות אובייקטיבית. פעם חשבו אלקטרונים זה כדור קטן כזה שמסתובב, כמו במערכת שמש כזאת. מה זה הייזנברג? אתה מבין שאי אפשר להגדיר לכך. נכון? לכן גם, אז מה, אז בגלל שהתיאוריה של אייזנברג, אז, משפט האי ודאות של אייזנברג, אז הפסיקה ההלכתית תשתנה ביחס לחשמל? מדי שלא.
אז ההחלטה בעצם לגבי החשמל לא צריכה להתעסק במה זה בדיוק החשמל, אלא...
זה טוב שהפוסק ידע מה זה חשמל.
ומה צריכים להורות לעם ישראל לעשות
בדיוק.
עם החשמל כדי להישאר עם שעושה תפקידו בעולם.
בדיוק. הבנת. יש אגב על זה חוברת מעניין מאוד, במספח לאנציקלופדיה התלמודית, כן? על החשמל. כן, מה אתה אומר?
יש מחלוקות בין פוסקים על החשמל של תלויות בהגדרת החשמל.
זה נכון. מה זה הגדרת החשמל? ההגדרה שלנו את החשמל.
כן. אם עכשיו מתברר שאחד משיטות יותר נכונה והשנייה, אם זה פוסק את עמדת הפוסק או לא.
כן. אבל בין הפוסקים. כלומר, הפוסקים יחליטו האם זה מבחינתם משנה. בסדר? נפקא מינה להדלקת חשמל ביום טוב. כן. שהדעות הזה הדעות חלוקות. כלומר, למרות שהדעה המקובלת היום זה שאסור להדליק חשמל ביום טוב, אבל יש עדיין, עד היום הזה, מספר פוסקים שסוברים שזה מותר.
מדליקים בעצמם.
כן, כן. לא יודע, לא הסברים כאלה, לא נראה לי.
זה בדיוק ההסבר שאמרנו של מה, כאילו, האם חשמל זה רע או טוב, כדי שעם ישראל יעשה תפקידו כראוי ביום טוב.
כן, אבל...
זה בדיוק מה שהיא אמרה שם, שכדי שהיום טוב לא יכול, אז לא מעניין אותי מה זה בדיוק חשמל, חשמל עצור.
לא, צריך לראות, לפי הגדרת הגמרא, אם זה מתאים.
שלום. הגדרת הגמרא ליום טוב.
למשל, כשהרב קוק טען שהחשמל זה אש, אז הוא הביא לזה ראייה מברייתא. הוא לא סתם אמר, זה נראה לי אש. הוא הביא ראייה מהברייתא שהחשמל הוא אש. בסדר? כי מותר להבעיר אש מאש. ויש זרם מתמיד בתוך המערכת הכללית לפחות של העירייה. כן? אז זה אש מאש. לכן יש מכירים את זה. אני זוכר בילדותי היינו מדליקים חשמל ביום טוב בחוץ לארץ, כי כך הורו לנו הרבנים שם. כן. טוב. אפשר להדליק
חשמל אחר בלי
מיטות? לא? בבטריה? נגיד אדם יש לו מכשיר שנייה. אז עם בטריה קטנה. לא רואים, לא רואים, זה מכלל לא קיים. כי גם כשאתה מדבר אתה עושה ניצוצות. נכון? שאתה לא רואה.
בעצם
כבר,
זה לא
נכון יצירה,
בגלל זה אנחנו בעצם
לא נכון את החשמל. לא, אני יודעת אם זה יצירה או לא יצירה. טוב, וכן ידעו, אני ממשיך כאן. כן, אנחנו ממשיכים. וכן ידעו את תקופת החמה המדויקת, לפיה היו נזהרים לבד יחול פסח, כי מאחרי תקופת ניסן, כמו שאמר אחד מהם, כחזית דמשכה תקופת טבת עד שצר בניסן, עברה להישתה. כך כתוב מילי בירושלמי. לא, זה כתוב אפילו בגמרא, בבבלי. אם אתה רואה שנמשכת תקופת טבת עד 16 בניסן, עבר את השנה ההיא. אוקיי? אתה מחשב. מתי אתה משיך תקופת טבת? אם אתה רואה שזה יעבור את 16 בניסן, צריך לעבר את השנה. בסדר? מה זה תקופת טבת? מה? 91 יום ושבע שעות. נכון? השנה מתחלקת לארבע תקופות. יש ארבע תקופות, יש שני סוגי תקופה. התקופה של שמואל והתקופה של רב עדה. נכון? התקופה של שמואל משמשת אותנו לדברים עממיים, כגון אלה שנוהגים שלא לשתות בזמן התקופה. והתקופה של רב עדה היא משהו אחר לגמרי. היא יותר מדויקת מבחינה אסטרונומית והיא נשמרה בעל פה. בסדר? אז הוא אומר כך, כי לא ייתכן לעשות את הפסח בעונת החורף, שכן ציווה אלוה ויזהיר שמור את חודש האביב. והנה, התקופה המקובלת אצל המון העם, הנה זה מה שאומר, אינה התקופה המדויקת, בהיותה מחושבת רק על דרך הקירוב, לפי חלוקת השנה לארבעה רבעים, שכל אחד מהם יש בו 91 יום ושבע שעות ומחצה. ולפי חשבון זה, ייתכן כי יחול פסח ברבע של החורף. והנוצרים שטענו על היהודים ואמרו כי הדת היהודית המקורית כבר עבדה ואינה ידוע ליהודים כיום, הועיל ואפשר שיחול אצלם פסח לפני הגיע האביב לפי חשבון התקופה המקובלת אצלם, שהיא הידוע בפרסיה, לא שמו לב אל תקופת חמה המדויקת האמיתית שהיא מוחזקת אצל היהודים בצנעה ואינה ידוע ברבים, ולפי חשבונה לא יחול פסח בשום אופן כי אם יום אחד לפני הגיע השמש לראש התלה, ולא יראה בזה שיבוש יחיד בכמה אלפי שנים. חשבון זה מתאים לחשבונו של התוכן אלבטני, שהוא המדויק שבחשבונות התקופות והאמיתי שבהן. אך כלום ייתכן חשבון מדויק של תקופת חמה ותקופת לבנה ללא ידיעת חוכמת התכונה על בוריה האפשרי ביותר? וכבר הזכרנו סוד נולד קודם חצות, ועוד בדומה לזה, כן, זה הזכרנו איפה? במאמר שני, נכון? פסקה קפה, נכון? ועוד נשאר בידינו ספר העוסק בחוכמה הזאת במיוחד, הוא הספר הנקרא בשם פרקי רבי אליעזר, ובו מידת הארץ ומידת כל אחד מהגלגלים וטבעי הכוכבים והמזלות וצורות הכוכבים האחרות הם ובתיהם ורשמיהם לטובה או לרעה ועליותם וירידותם וסיעיהם למעלה ולמטה ומידות תנועותיהם. ומחבר הספר הזה הוא מחכמי המשנה המפורסמים. אתם רואים כן שמחכמי המשנה רבי אליעזר כתב ספר שלם באסטרונומיה. פרקי רבי אליעזר עוסק ברבע ממנו באסטרונומיה. אתה רואה ששמע החכם הזה חכם גדול. כן? אגב, זה שלא כדעת החוקרים הטוענים שפרקי רבי אליעזר הוא מאוחר. תכונה זה אסטרונומיה. הוא רוצה להראות, הוא שאל אותו, תגיד לו, איפה ראינו שחכמי ישראל עסקו במדע? הנה הוא אומר לו בדיוק. ושמואל מחכמי התלמוד הוא שאמר נהירים לשבילי דרכיעה כשבילי דין הרבעה. אולם חכמנו לא התעסקו במדע זה כי אם לעניין המצווה, כי אין לקבוע בדיוק את מהלך הירח על כל שינויו, על השינויים שבו אשר בהם תלויה קביעת שעת התקבץ הירח עם השמש, היא שעת המולד, ומידת הסתתר הירח לפני המולד ואחריו, כי אם על ידי ידיעה ברוב חוכמת התכונה. וכן ידיעת העונות, רצוני לומר ארבעה תקופות על בוריה, לא תשלם כי אם על ידי ידיעת נקודות השיא והשפל של השמש ביחס לארץ ועליותיה לפי השתנויותיהן. ומי שיתעסק בכל אלה אי אפשר שלא יעבור מזה לשאר חלקי חוכמת התכונה. אשר לחוכמת הטבע מוצאים אנו אצל החכמים דברים שנזדמנו לתלמוד במקרה, לא מתוך כוונה ללמד אותה חוכמה, והם מעשה הפלא ופלא. זאת אומרת, אנחנו רואים לפעמים באופן משתמע שחכמי ישראל עסקו במדעים, וגם מה שהם אומרים זה דברים מדהימים. אגב, למשל יש משנה מעניינת, יש משנה במסכת בכורות לגבי אישה שילדה מספר ילדים בניתוח קיסרי. כן, הרי ידוע שאם יש ניתוח קיסרי אז לא צריך לעשות פדיון הבן, כי זה לא פטר רחם, זה לא יוצא מהרחם, אז לא צריך לעשות פדיון הבן. יש משנה שדנה בדינה של אישה שילדה בניתוח קיסרי מספר פעמים. מעניין מאוד שהמפרשים בימי הביניים אומרים שהמשנה הזאת היא תיאורטית, כי לא ייתכן ללדת מספר פעמים בניתוח קיסרי, כי ברור שאחרי הניתוח הראשון כבר אי אפשר ללדת. אבל בימינו אנחנו כן מצליחים לעשות את זה. זאת אומרת שהניתוח הקיסרי המתפתח מספר, הנעשה מספר פעמים, זה דבר שידוע בימי קדם ונשכח ונתגלה שוב, נכון? באמת או לא? כן, נכון, זה ככה. לא, המשניות לא כותבות דברים תיאורטיים, המשנה כותבת על מציאות. יש אפילו תיאורים בגמרא על ניתוח על ידי סם הרדמה. מעניין, סמי הרדמה לניתוח זה נתגלה באמריקה, הקינין, נכון? זה צמח שהאינדיאנים היו מגדים אותו, וזה בא כל תורת ההרדמה המודרנית. אז זה מעניין שהגמרא מדברת על זה, על סם הרדמה לצורך ניתוח. אז כנראה שיש ידיעות שעבדו מאיתנו, כי הרי חז"ל לא ידעו על אמריקה, זה ברור. אפילו חז"ל לא ידעו לעשות צ'יפס.
תפילת הפחדה, איפה זה לישיבות?
מה? אם לא באמריקה. כן. לא, חז"ל לא ידעו לעשות צ'יפס.
כי לא היו
תפוחי אדמה. נכון? גם את השוקה הם לא ידעו, כי לא היו עגבניות. גם שוקולד הם לא ידעו. כל זה בא מאמריקה.
מה היה בחמים?
בחמים? שמו גריסים, הם שמו שאוי. שמו כל מיני קטניות. קטניות שם. אבל תפוחי אדמה לא היה. ביצים היה. עכשיו.
בזמן שבתקופה האחרונה,
תפוחי אדמה זה נתגלה בפרו. אז לפני שגילו את אמריקה, אז לא היו תפוחי אדמה באירופה. זה מה שאומר בעל התפארת ישראל, שכל ישראל יש להם חלק על העולם, וגם גויים טובים, כגון זה שהביא את צמח הקרטופל. קרטופל זה תפוח אדמה. הוא אומר, והציל בזה מיליונים של בני אדם מן הרעב. ככה היה באירלנד במאה ה-19, שאנשים מתו ברעב, ומה שהציל אותם זה תפוח אדמה.
אבל הולנד
קרוביץ
תפוח אדמה,
שני הרכות חדים שסובלים.
מה?
כן? לא רוצה לשאת בהולנד. כן,
קרוביץ הוא היה פשוט יהודים
מתנחר. מי? פרמנטייה?
קולומבוס.
קולומבוס? יש כל מיני תיאוריה, זה אין שום דבר ברור. אני קראתי על זה, זה אין דבר ברור.
גם כל הספנים שלו היו
מבנים. כן, בספנים שלו היו הרבה יהודים. כן, זה נכון.
למה
קוראים לזה קרטופל? לא יודע. לא, אני שואל, למה ביידיש תפוח אדמה אומרים קרטופל? לא יודע. כן, זה גם ברור. כן? איפה אני יודע? טוב. זה מאוד חשוב, נכון? זה מאוד חשוב. טוב, נמשיך הלאה. כן. אולם חכמים, כן, איפה אנחנו? אשר לחוכמה, כן, ואמר הכוזרי. תוסף, והם מעשה הפלפלי. תאר לך איפה, מה נפלאים היו הספרים שהיו בידי תלמידיהם בעצם החוכמה הזאת, שהוזכרה בתלמוד רק בדרך אגב. אמר הכוזרי, וכיצד קרה הדבר שהספרים ההם, שהיו מכוונים ללמד, עבדו, ואילו המאמרים המקריים ההם נשתיירו.
הספרים שלהם למדו חכמי ישראל.
כן. מאיזה ספרי אסטרונומיה למד שמואל? מאיפה תודוס הרופא למד רפואה? כן? יש כמה חכמים בישראל שאנחנו רואים שהם היו בקיאים בכמה מדעים, והספרים שהם למדו בהם או שהם כתבו, הספרים האלה אינם איתנו. למה? אמר החבר, כי שומרי הספרים ההם היו רק יחידים בקרב העם. אחד תוכן, אחד רופא, ואחד מנתח למשל. וכשאומה מדלדלת יובדו ממנה בראשונה נעולים בבניה, ורק אחריהם יובדו ההמוניים. כך עבדו מקרבנו יחידי הסגולה ואיתם חוכמותם, הרי הרומאים הרגו את רבותינו קודם כל, ולא נותרו כי מספרי התורה שכל העם צריך להם ורבים מקבליהם, המרבים להעתיקם ולהשגיח עליהם. ולכן נשתמר ונשתייר מן החוכמות ההן כל שהיה כלול בספרי ההלכה, כי רבים היו מקבליהם, ורבה הייתה ההשגחה עליהם, ושאר הדברים לא נשמע. יש לנו מה?
השאלה שלך זאת הצלת הפוכה, איך בכלל עם שסבל את כל הצרות האלה ספר כלשהו השתייר? אז הספרים שמצאנו לנכון למסור את נפשנו עליהם נשארו, ומה שלא מצאנו לנכון למסור את נפשנו עליהם לא
היה. אז אתה עונה כמו החבר. אתה עונה כמו החבר. ומזה עכשיו הוא מביא דוגמה, כל מה שהוזכר בהלכות שחיטה והלכות טריפה, כי יש בהם מן החוכמות מה שנעלם ברובו אף מעיני גלינוס.
גלינוס היה רופא.
גלינוס היה רופא גדול. כן, מתי הוא חי? הוא היה הרופא של הקיסר אנטונינוס מרקוס אורליוס. מרקוס אורליוס אנטונינוס, שמעת עליו?
שני גויים
זה לא... כן, זה אותו אנטונינוס של רבי. הוא היה בזמן המשנה. בזמן חיבור המשנה היה גלינוס. והוא היה גדול הרופאים בדורו. וגם פילוסוף קצת, לא מזמן. הרמב״ם משתמש בו הרבה בספרים שלו. אז מה שהוא אומר כאן, אתה רואה, הוא היה יותר גדול מהיפוקרטס, כן? היפוקרטס קדם לו ב-700 שנה. היפוקרטס נקרא אבי הרופאים. כן? ועד ימי גלינוס הכל הסתמך על היפוקרטס. הלך להתפתח, עד שגלינוס באמת היה הגדול שבכולם. אז הוא אומר, אפילו גלינוס שחקר הרבה את טבע בעלי החיים, לא הגיע לאותם דיוקים שיש במסכת חולין לגבי דיני טריפה. כמה סוגי טריפה יש אגב? יש 18 טריפות, המתפרטים ל... 72. כן, הרמב"ם מנה 72 מקרי טריפה. זאת אומרת, זה דיוק בלתי רגיל. למשל, דלקת קרום המוח, זה עושה את הבהמה לטריפה או לא? תלוי. אם יש נקר בקרום המוח, אז כן. אין נקר, כשרה. מאיפה החכמים הוציאו את הדבר הזה? מתוך הכירותם את הטבע של בעלי החיים, ידעו שנקב בקרום המוח הוא קטלני, ושאם אין נקב זה עדיין הוא קטלני. אז זה יעסוק בניתוח הרבה. כן, מסופר בגמרא שרב, כשהוא ירד לבבל, ביקש לקבל סמיכה מרבי יהודה הנשיא. אז רבי חייא, שהיה והדוד של רב, הלך לבקש את הטובה הזאת מרבי יהודה הנשיא. אמר לו, בן דודי, בן אחותי יורד לבבל. יורה? אמר לו, יורה. ידין? אמר לו, ידין. איזה יורה ידין? הוא יכול להורות בדיני איסור והיתר, לדין בבית דין. אמר, יתיר בכורות? אמר, אל יתיר. מה זה יתיר בכורות? הרי, לא, יש לך בכור בהמה. מה הדין של בכור בהמה? מה אתה לעשות? להקריב אותו על גבי המזבח. אתה בכור. אז מה עושים היום שאין לנו בית מקדש? סתם נולד לך בכור, מה תעשה? מה? לא, לא פודים אותו. מחכים שיתפול בומום. בעיה שהוא נופל בומום, אז הוא מותר באכילה. עכשיו, יש בעיה. לא כל מום מתיר. צריך מום קבוע ולא מום עובר. זאת חוכמה מדויקת, כן? לדעת להבחין באוזן בדיוק איזה סוג מום ידע. אז רבי חייא ביקש מרבי שרב יהיה רשאי גם להתיר בכורות. אמר לו, אל יתיר. למה? אז הגמרא אומרת שהסיבה היא לא בגלל שרב לא ידע להסתכל איזה מום הוא טוב או לא, עובר או לא, אלא בגלל שהוא ידע יותר מדי טוב. בגלל שהוא הלך לגור 8 חודשים בין הרועים, בין רועי הצון ורועי הבקר, כדי שהוא ידע להבחין איזה מום עובר ואיזה מום לא עובר. ולכן הוא עלול להתיר מום בגלל שהוא רואה אותו כקבוע, ואדם אחר שלא כל כך בקי יראה אותו מום אבל לא בדיוק אותו דבר, ויחשוב שזה מום קבוע שזה באמת מום עובר, ואז הוא יתיר בכורות שלא מן הדין. אז אתה רואה שאחד מחכמי ישראל לא ראה את זה כביטול תורה, ללכת להסתובב 8 חודשים בין רועי צאן, okay? אכל איתם ארוחת בוקר, ארוחת ערב, הסתובב בנהרים,
okay?
מוגזם, okay. לא, אלא אם כן כולם יהיו כמו
לגבי
הרי חליפות. כן, זה נכון. כן, אתה רואה?
לגבי הסיפור הזה, הגמרא מביאה חשש שידע, כאילו שבעתים יהיה מישהו שלא ידע את מה שרב יודע ויתיר את מה שבעצם צריכים לעשות.
נכון.
אבל במידה מסוימת, באופן תיאורט אפשר לחשוב שחוסר ידיעה גם יכול לגמורו בעתיד לעשור, סליחה,
שהוא יעשור את המותר. נכון. פחות מפריע לנו.
אז בוא נגיד ככה,
פחות סיכון.
האם יש לא, אני מדבר מצד זה שיש דבר שיתירו בעתיד ובעצם הוא עשו כתוצאה מהחוסר ידע שלנו. הרי נתנו לרב אבו נחמה בסוף לפסוק.
נכון.
אז בדרך אחת, כאילו מה שחשבתי להישב את זה עד עכשיו, פשוט אני רוצה לראים את זה בדרך האחרונה, לראות את זה, זה שהחוסר ידע של רב אבו נחמה רק יגרום לו להחמיר יותר מרב, ולכן אין חשש שהוא יקל איך שהיה ראוי לפי המדע המדויק להחמיר.
יכול להיות. הלאה.
אם ההלכות האלו תלויות במחקר מדעי, איך הם עשו עד שתברר המחקר הזה? בזמן נתן תורה, איך הם עשו? עוד לא חקרו את הנושאים האלו?
אולי גם משה חקר.
הלך חיים ראשון החודשים.
משה רבנו, בחיים שלו, עד שהוא נהיה משה רבנו, עבר 80 שנה בכל מיני דברים אחרים. היה מלך בקוש, היה נסיך מצרי, עשה הרבה דברים בחיים שלו. היה רועה צאן. כן, משה רבינו היה רועה צאן, לפי חז"ל, יש דעה שאומרת 40 שנה הוא ראה את הצאן. אז ברור שהוא יודע. כן. טוב, אז מה אומר כאן? כך לא הזכירו בין החולאים, הנראים לעין, את חולאי הריאה והלב, שיראה עליהם התורה. כגון, סמוך ללב וסמוך לדופן, וידבק האונות וחצר ויתיר שבהם, וריאה שנתייבשה או נתמסמסה. אבל ידיעת חכמנו בדבר יחס האיברים הנפשיים אל הטבעיים, נעיד מאמרם, שני קרומים יש למוח וכנגדם בביצים. מה הקשר בין המוח לביצים? ומה שאמרו, כי מין סנפולים יש מונחים על פי קדרה, מן הפולים ולפנים מוח, מן הפולים ולחוץ חוץ שיזרש חוט השדרה. וכן אומרה, תלתה כנה הבו, חד פריש לליבה וחד פריש לריאה וחד פריש לחבדה. כן, יש פה ידיעה מדויקת של המציאות.